יש, לפעמים יש משהו קצת מבלבל, או הרבה מבלבל, בדרך שבה אנחנו שומעים את הנחיות המדיטציה בריטריטים. והבלבול נובע מזה שאנחנו מבינים ונדמה לנו שבהתחלה נותנים את ההנחיות הראשוניות, הבסיסיות, ובטח ובטח ככל שהריטריט יעמיק ויתפתח, נגיע ללב, לעיקר, נגיע למיץ, ללב העניין, to the real thing. וככה אנחנו מורגלים לחשוב שבהתחלה יש הקדמה ויש איזו הכנה ובסוף נגיע לעיקר. ככה אולי לימדו אותנו שהסרטים בהוליווד מתרחשים או הספרים מתרחשים. וזה מבלבל כי אנחנו, בלי שאנחנו שמים לב, אנחנו מתייחסים למה שקורה בהתחלה, להנחיות בהתחלה, כאיזה סוג של, אוקיי, הבנתי, מדברים על הנשימה, רוצים שאני אהיה עם הנשימה, רוצים שאני אהיה עם התחושות וזה, בסוף יגיעו לדבר האמיתי. ואני רוצה להגיד שזה לא כך, ש... ההנחיות של הבודה, כפי שהוא לימד אותם, כפי שאנשים מתרגלים אותם, יכולות להאיר אותנו מהרגע הראשון, מההנחיה הראשונה. אז אני רוצה לדבר על נושא שאנחנו כבר דיברנו עליו, על הנחיות שכבר נתנו אותם. ו... דיברנו ונתנו הנחיות, גם אתמול בשיחה, גם היום בבוקר הנחיות, לתשומת לב יתרה לוודנה. וודנה, תרגום של זה בעברית, אמרנו שזה הטון התחושתי. אז דיברנו על זה היום ונתנו הנחיות ואמרנו לשים לב לכל גירוי שמופיע באחד משערי החושים, הוא נחווה בצורה מסוימת, באיזשהו גוון תחושתי מסוים, נעים, לא נעים, ניטרלי. דיברנו על זה שברגע הנוכחי, ברגע שזה קורה, אין לנו שליטה למידת הנעימות או האי-נעימות או הניטרליות של התחושה. אין לנו שליטה במובן שאין לנו שליטה אם מופיע גירוי חזק או גירוי עדין. אין לנו שליטה ברגע הנוכחי במצב הגוף שלנו והתודעה שלנו, עד כמה הם פגיעים ורגישים ברגע הנוכחי. אין לנו שליטה על ההתניות המנטליות שהתקבעו בנו להגיב בצורה מסוימת כפי שאנחנו מגיבים. כל זה, בהבנה הבודיסטית, שייך לעבר. חלק מהחוק שנקרא חוק הקרמה, הדפוסים והנטיות שהתקבעו בנו, אם התרגלנו לשמוע בבוקר שעון מעורר, והדבר הראשון שמצלצל לנו זה, אוי, צריך לקום לעבודה, אז כשנשמע שעון מעורר, תעלה בנו התבאסות. ולחליפין, אם התרגלנו לשמוע את הצליל המלאכי הזה פה, וזה, זה הסיום של הסבל, זה סוף הסבל שהבודה דיבר עליו. אז כשנשמע את זה, אפילו כשנהיה בתל אביב, זה יהיה כל כך נעים בעינינו. אז במובן הזה, ברגע הנוכחי, אין לנו שליטה על הנעימות או האי-נעימות או הניטרליות. ודיברנו על זה ש... ופה זה מתחיל להיות... מעניין וחשוב שהשרשרת התגובות רק מתחילה כאן, רק מתחילה, וצפוי מאוד שמיד ברגע שגירוי מסוים יחווה כנעים, כבלתי נעים או כניטרלי, תופיע תגובה מסוימת, תגובה מסוימת כלפי הנעים, תגובה מסוימת כלפי הלא נעים, תגובה מסוימת כלפי הניטרלי. והבודה דיבר על הוודנה כחלק מאוד חשוב בתובנות שהוא גילה ובדרך שהוא גילה לצאת מתוך מעגל הסבל, מתוך הבלבול. הוא קרא לוודנה The Rulers of the Mind, השליטים של התודעה. אני מסתכל עליהם כמו השליטים הסמויים של התודעה. נדמה לנו שאנחנו שולטים במה שאנחנו עושים. אבל כשאנחנו חוקרים ומתנסים, וזה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מגלים יותר ויותר שמה שבאמת שולט בתודעה, מה שבאמת מפעיל את כל הכפתורים, זה הוודנה. כשמשהו נחווה נעים, אנחנו רוצים עוד. כשהשיחה מעניינת, אני רוצה לשמוע עוד. כשהשיחה משעממת, יאללה, שיגמור כבר, אני רוצה לשבת בשקט. כשהאוכל טעים, אני רוצה עוד. כשהאוכל לא טעים, אוי, מספיק. זה כל כך, זה מחובר, זה מחוות כל כך עמוק בתוכנה שמפעילה אותנו, שאנחנו לא שמים לב כמה אנחנו שבויים וכמה אנחנו מותנים על ידי אותם התניות. וזה לא שזה טוב או רע, אנחנו לא באים פה להגיד אלוהים טעה, אלוהים התבלבל, או הטבע טעה, הטבע התבלבל, כנראה שיש סיבות טובות, אם תרצו אבולוציוניות, אבולוציוניות, אם תרצו הישרדותיות, למה אנחנו מחוותים ככה? כנראה שלצרכי באלוהים אני לא מבין, אז אני לא מתייחס ל... מסיבות הישרדותיות, מאוד חשוב שתהיה לנו רגישות מאוד גדולה למשהו לא נעים, כי זה יכול להיות מסוכן. וזה יחווה יש לנו, וכדאי שנהיה מחוותים למשהו נעים, כי הוא כנראה טעים והוא מזין וכו וכו ומחמם ומגן. אז לצרכי הישרדות, החיבור הזה, האוטומט הזה של התגובה לנעים והלא נעים, הוא כנראה מאוד מועיל, אבל כנראה שלחופש, ומי שמאיתנו שרוצה להיות חופשי, מי שמאיתנו רוצה להיות מאושר, מי שמאיתנו רוצה להיות בשלווה ובאיזון מול ה-ups and downs של החיים, ההתניות האלה לא משרתות אותנו. הן אולי משרתות את ההישרדות, וגם זה, אפשר לשאול איזה סוג הישרדות זה, כי מה ששורד בעצם זה לא האינדיבידואל, כולנו מתים בסופו של דבר, אז את ההישרדות זה לא, אבל זה, מי ששורד זה המין. אז לצרכי השרידה של המינים, המין האנושי לצורך העניין הזה, יש היגיון בתוכנה הזאת, אבל לצורכי חופש זה לא משרת. לא רק זה שזה לא משרת, זה גם גובה מאיתנו מחיר מאוד גדול. והמחיר, אם נשים לב ואם נחקור, נוכל לגלות שהמחיר של ההתניה הזאת, של ההיענות האוטומטית לנעים וההתבאסות מהלא נעים, זה שאנחנו חיים ברמות כאלה ואחרות של חרדה כמעט כל הזמן. האי שקט הבסיסי הזה של מה יהיה עכשיו, זה לטובתי, זה נגדי, זה נעים לי או זה לא נעים לי, זה מסוכן לי, זה לא מסוכן לי, הכל אנחנו חיים באיזה סוג של על הקצה של מי יודע מה יקרה עכשיו, ואין שם הרבה שקט. אז איך משתחררים מזה? איך אפשר? אם ככה אנחנו מחובתים, אם ככה חוברנו ברמה של החיבורים, העצביים ואחרים, איך אפשר לצאת מזה? ואולי שאלה שכדאי לשאול קודם זה, האם בכלל כדאי לצאת מזה? אולי לא כדאי לצאת מזה, אולי עדיף לשרוד חרד מאשר להיות שלב ונינוח ולהתטרף על ידי איזה אריה. זאת שאלה ששווה לשאול אותה. כי יש אנשים שפוחדים, אני חושב שהרבה מאיתנו, שאם לא נקשה להקשיב לציוויים האלה של התוכנות שמפעילות אותנו, אנחנו די מהר ניכחד. משהו יכחיד אותנו, השכן שלנו, הרכבת, החותנת, העבודה, המתחרים. אז אנחנו פוחדים לא לשרוד. וכאמור, לשרוד במחיר כזה זה לא כל כך כיף, והעובדה היא שרבים מכם במקום לבלות עם המשפחה וילדים באתם לפה. אז סימן שאנחנו, משהו בנו מבין שזה לא כל כך כיף לשרוד בצורה שבה חוותנו. אז הקושי, אמרנו, ואני אגיד על זה עוד, זה שהתוכנה הזאת של התגובה האוטומטית לנעים ולא נעים, גורמת לנו להיות מותנים וגורמת לנו לאחז ולהשתוקק. כשמופיע משהו נעים, אנחנו ישר רוצים עוד מהנעים הזה. וכשמופיע משהו, ואז אנחנו נעים באיזשהו מובן תלויים בעוד הזה, אנחנו זקוקים לעוד הזה. וכשמופיע משהו לא נעים, אנחנו ישר רוצים להפסיק אותו. אז בשני המקרים, אנחנו מוותרים על הרגע הנוכחי, מקריבים את הרגע הנוכחי כדי להילחם או להשיג את מה שאנחנו רוצים, או להפסיק את מה שאנחנו לא רוצים, ואנחנו כבר לא נוכחים. אנחנו הפכנו את הרגע הנוכחי לתרצו שדה של מלחמה והישרדות כדי להשיג את מה שאנחנו זקוקים לו. כדי שנשוב אל השקט שהיינו בו לפני שהדבר הזה הופיע. ולפעמים זה מסתבך עוד יותר, והרבה פעמים זה מסתבך עוד יותר, כי כשיש משהו לא נעים, ואנחנו מבינים שאנחנו לא כל כך יכולים להפסיק אותו, אז אנחנו מתחילים להשתוקק למשהו נעים, כדי שיפצה אותנו, או שיחסר. אתם מכירים את זה שאתם מרגישים איזה אי שקט, ואתם ניגשים למקרר, ועוד שוקולד, ועוד סיגריה, ועוד משהו מתוק, ועוד... כי יש איזו מחשבה לא נעימה, כי יש איזו רגש לא נעים, ואז אנחנו מחפשים את הנעים, משתוקקים לנעים, כדי שיאזן את הלא נעים שאנחנו חיים בפנים. אז אלה חיים לא כל כך כיפים לחיות, למרות שחברות השוקולד מרוויחות לא רע מזה. אז האם יש מוצא ומהו המוצא? והבודה דיבר על התרגול שאנחנו עושים פה, בתור המוצא. ובתוך התרגול שאנחנו עושים פה, הבודה הצביע על כמה איכויות, שהראשונה בהם זה תשומת לב, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, זה לשים לב בהתנסות הישירה שלנו, כיצד המנגנון הזה מופיע בהתנסות הישירה שלנו, לא בספרים של הבודה, לא בשיחות, אלא איך זה מופיע בהתנסות הישירה. להשהות את התגובה האוטומטית, מה שסימי דיברה עליו כעצירה, לחקור את האפשרות של מה יהיה אם אני אפעל ככה, מה יהיה אם אני אפעל אחרת, ולשמוט, להרפות, לוותר על התגובה האוטומטית שעולה. והאיכות הזאת של השמיטה, של הוויתור, השפה שהבודה דיבר נקראת נקמה, באנגלית renunciation, בעברית ויתור או שמיטה, היא האיכות שאני רוצה לדבר עליה כרגע. והשמיטה והוויתור הם מאוד ספציפיים, זה לא לשמוט ולוותר על כל דבר שמופיע, זה לשמוט ולוותר על ההיענות האוטומטית לחמדנות או לסלידה שמופיעים בעקבות הנעים והלא נעים. וכששומעים את זה ככה, אז זה משהו מאוד ספציפי. זה לשמוט את התגובה לרדוף אחרי הנעים ולסלק את הלא נעים. ובוא נהיה... כנים, יד על הלב, כששומעים את האיכות הזאת של ויתור, של שמיטה, זה לא נשמע כל כך סקסי, זה לא משהו שהיינו שמים על הקיר של דף הפייסבוק שלנו. אני אלוף בשמיטות. אני שקל בלוותר. זה נשמע קצת נחנחי כזה, אפילו קצת תבוסתני, זה נשמע תכונה של מפסידנים אפילו. אז אני רוצה בדיוק על התפיסה הזאת לדבר, והופפולי להראות שזה ממש ממש לא ככה. ומה שמעניין, שהבודה עצמו הודה שכשהוא הרהר באיכות הזאת של הוויתור, שיותר מאוחר הוויתור הפך לאחת מעשר השלמויות, הפרמי זה אחת מעשר האיכויות שתודעה משתחררת, ניחנה בהם, אחת מהאיכויות שאנחנו מפתחים כדי להשתחרר. אז הבודה בעצמו הודה שכשהוא חשב על הוויתור והוא הרהר בוויתור, זה לא נשמע לו משהו. ואני מצטט מתוך סוטרה של הבודה. אפילו אני עצמי, לפני ההתעוררות שלי, כשהייתי עדיין בודיסטווה לא ער, כשהייתי עוד שואף לשחרור אבל לא ער, חשבתי, ויתור הוא טוב, שמיטה היא טובה, אך ליבי לא עלז כלפי ויתור. לא פיתח אמון, נחישות, ולא ראה זאת כשלווה. ואז מחשבה עלתה בי. זה מעניין, שימו לב שהבודה אומר, מחשבה עלתה בי, הופיעה מחשבה. מהי הסיבה? מהי הגורם שליבי אינו שמח לקראת ויתור? לא מפתח אמון כלפי ויתור, לא מפתח נחישות כלפי ויתור, לא רואה זאת כשלווה. ואז הופיעה מחשבה, עדיין לא ראיתי את החסרונות ואת הסכנות של תענוגות חושיות. עדיין לא חקרתי אותן. עדיין לא הבנתי את התועלת שבויתור. עדיין לא נהייתי מיומן ובקי בהם, ולכן ליבי אינו עולז. אז כשהבודה מדבר ושבטקסטים מדברים על תענוגות חושיות, לא בהכרח תענוגות מיניות, אלא כל עונג שמופיע באחד משערי החושים. כל... אז הבודה ראה בעצמו שהוא צריך לחקור ולרדת ולראות מה הם הסכנות ומה הם המחירים של ההיענות האוטומטית להשתוקקות שמופיעה, ורק אז כשהוא יראה ויבין מה המחיר שאנחנו משלמים, שאנחנו משלמים בשל ההשתוקקות, אז אולי הוא יוכל לאלוז, לסמוח ולתת אמון בכוח של הוויתור. אז מה המחירים שאנחנו משלמים על ההשתוקקויות ועל ההיאחזויות? וכבר דיברנו על זה, אני רוצה רק להזכיר. ראשית, כשאנחנו משתוקקים למשהו, אנחנו מוותרים על הרגע הנוכחי. הרגע הנוכחי כבר לא חשוב, מה שחשוב זה שנשיג את מה שאנחנו רוצים. מתחילים לפנטז על מה יהיה ואיך יהיה ואיך אני אשיג, או איך אני אפטר, ושוב אנחנו בתוכניות והולכים לעבר, מה עשיתי בעבר, מה עבד לי בעבר, מה אני אעשה כשאני אגמור את הריטריט, איך אני אגיד לה, איך אני לא אגיד לה. אנחנו מקריבים את ההווה, אנחנו לא חיים כאן. אנחנו יוצרים תלות בתודעה, ותשימו לב, אנא אל תיקחו את מה שאני אומר כעובדות, אלא כשאלות שאתם יכולים לבדוק בהתנסות שלכם. אנחנו יוצרים תלות. ברגע שאנחנו מרגישים שמשהו, אנחנו זקוקים למשהו כדי לספק אותנו, או אנחנו זקוקים להיפטר ממשהו, אנחנו תלויים ביכולת או באי יכולת שלנו להשיג את אותה השתוקקות. וכמובן אנחנו נאחזים, נוצרת התניה של אני חייבת, אני זקוק ל, אני לא יכול בלי, ואז החופש לא אצלנו, החופש בידי הנסיבות, נצליח או לא נצליח. שלא לדבר על הפחד שנוצר בנו, כי גם אם השגנו את מושא ההשתוקקות שלנו, הצלחנו לחוות את זה, אנחנו מתחילים לדאוג מה יקרה אם זה ילך, מה יקרה כשזה ייגמר? מה יקרה כשהיא תעזוב אותי? מה יקרה כשכבר לא ירצו בי? אז ההשתוקקות מייצרת פחד, מייצרת חרדה, מייצרת תחושה שאנחנו לא שלמים. עד לפני שהופיעה ההשתוקקות, היינו בסדר, היינו שלבים, הכל היה בסדר. אוויר נכנס, אוויר יצא, היה שקט, ופתאום הופיע איזה רעיון. וואו, גלידה. וואו, סקס. וואו, קפה. וואו, סיגריה. וואו, פעמון. whatever, הוואו הזה. והופ, אנחנו, מאותו רגע, אנחנו מרגישים חסרים, מרגישים לא שלמים, ואנחנו זקוקים לאובייקט שהופיע בתודעה, כדי לשוב אל אותו שקט שהיה לנו עוד לפני שהאובייקט הופיע. אז זה סוג של משחק בסכום אפס, זה כל הזמן לכבוד את התשוקה כדי שנוכל לשוב לשקט שהיה לפני שהיא הופיעה. מי שמכיר את ההתמכרות, מי שמכור מכיר את ההתמכרות שיש לנו לדברים כאלה ואחרים, רואה שזה בדיוק ככה. סיגריה, קפה, סקס, שוקולד וכן הלאה ונחלה. ולא להגיד, חשוב להגיד, לא הבודה ובטח לא אני, לא אומר שזה לא נעים. תכף אני אראה שלא להשתוקק זה לא אומר לא ליהנות. אז חשוב שנראה בהתנסות שלנו, הישירה שלנו, איזה מחירים של אובדן חופש, אובדן תחושת שלמות, אובדן נוכחות, כמה אנחנו מבלים את הזמן שלנו בלרדוף אחרי משהו שאנחנו מבינים שהוא יספק אותנו. איך זה קורה במדיטציה ואיך זה קורה. ככל שנראה את זה, אז אנחנו נגלה, או כמו שאומר הבודה, אנחנו ניתן יותר אמון לאיכות הזאת של הוויתור, ונוכל אולי לוותר ולהרפות. וויתור, שוב, זה משהו מאוד פשוט. זה האיכות הזאת בתוכנו שאומרת, אני לא קונה את זה כרגע. אני לא באמת זקוק לזה, או שאני יכול להניח לזה להיות כפי שהוא, ואני עדיין כאן. זה משהו שרואה את הנעים מופיע, או כחוויה נעימה. אם זה מופיע כנעים, זה כבר נעים. מה העניין להשתוקק למשהו שהוא כבר נעים? אז פשוט לחוות את זה. כשאני משתוקק, אני כבר נאחז בו. אני יוצא לקראתו, ואני כבר לא חווה אותו. אני מתחיל לחשוב איך אני אדאג שיהיה לי עוד מזה. אז הנעים מופיע מעצמו. העונג מופיע מעצמו. והשוויתור זה הוויתור על התנועה הזאת, של להחזיק או של לדחות. אז כשהבודה מדבר על ויתור, מדבר על זה המון, ואחת הסוטרות הקצרות ביותר, התמציתיות ביותר, שמתמצתות את מה שהבודה לימד בהקשר של הויתור, היא זאתי. כלפי תחושות נעימות נזירים, נזירים זה אנחנו, מי שמתרגל, כלפי תחושות נעימות נזירים, הנטייה לחמדנות צריכה להישמת. במקרה של תחושות בלתי נעימות נזירים, הנטייה לדחייה צריכה להישמת. במקרה של תחושות ניטרליות נזירים, הנטייה לבורות. בורות, בהקשר הזה, זה הנטייה להתעלמות, הנטייה לאדישות, הנטייה לבלבול, מה שאנחנו לא שמים לב ולא ערים לנוכחות שלו, דיברנו על זה. אז במקרה של תחושה ניטרלית, תחושות ניטרליות, הנטייה לבורות צריכה להישמת. אם נזיר שמת את הנטייה לחמדנות כלפי תחושות נעימות, את הנטייה לדחייה כלפי תחושות בלתי נעימות, ואת הנטייה לבורות כלפי תחושות ניטרליות, הוא נקרא זה שמשוחרר מנטיות בלתי מועילות. הוא זה שבעל ראייה נכונה. הוא גדע את ההשתוקקות, הוא גדע את הזיהומים. הזיהומים זה בדיוק אותה נטייה לחמדנות, לשנאה ולבלבול. ודרך אותה גדיעה הוא הביא את הסבל לקיצו. אז הבודה אומר לנו, זה. זאת הדרך הישירה להתעוררות ולשחרור. כשאנחנו רואים את ההשתוקקות, אנחנו גודעים את החמדנות, את הצורך לספק, את הצורך להחזיק. כשאנחנו רואים את הלא נעים, אנחנו גודעים, אנחנו מבטרים על הנטייה להילחם. וזה סוף הסיפור. כשאנחנו באמת יודעים לעשות את זה, אומר הבודה, השתחררנו. אז אני זוכר שקראתי את הסוטרה הזאת, אחרי ששמעתי אותה באלפי שיחות דרמה ואלפי אחיות מדיטציה, בשנים שתרגלתי מהמורים שלי, וקראתי, ויש את הרגעי חסד האלה שאתה קורא משהו או אתה שומע משהו, ופתאום משהו בתוכך מבין. והפעם הזאת שקראתי את זה, פתאום משהו בפנים הבין. משהו הבין את העצירה הזאת. אני זוכר שזה היה, זה אמר, וואו, זה כל כך פשוט. כאילו היה משהו, וואו, איך לא ראיתי את זה? זה כל כך פשוט. ויצאתי החוצה, והסתכלתי על איזה נוף כזה, כמו הנוף שאתם רואים פה בחוץ. נוף פשוט כזה של שדות. ומשהו בפנים נעצר. והיה הנוף הזה, נוף של סתיו, לא יפה במיוחד, לא היה שמיים כחולים, אבל היה משהו כל כך חזק ועוצמתי בנוף, בנוכחות, שפתאום התחלתי לבכות. קרה לכם פעם שהייתם מול נוף, nothing to write home about, פשוט. וזה כל כך מרגש, כל כך מציף, היופי, השלמות, השקט. ואחרי זה תהיתי, מה קרה שם? מה היה שונה? כי את הנוף הזה ראיתי עשרות ומאות פעמים פה ובמקומות אחרים, והתגובה הייתה אחרת. ואז נוכחתי שמה שקרה זה שהתנועה הרגילה שלי, שאני רואה, ואולי גם שלכם, כשרואים משהו אטרקטיבי, משהו נעים, משהו בתוכנו יוצא לקראתו. אנחנו יוצאים לקראת האוכל הטעים, לקראת המגע, לקראת איזה טבע יפה. ושם באותו רגע לא הייתה את היציאה הזאת. משהו שמט את הצורך לצאת לקראת, והפלא ופלא, זה נכנס פנימה. וזה תגלית שיכולה להיות מדהימה, שאנחנו לא צריכים לצאת לקראת העולם. העולם כבר כאן. אנחנו לא שונים מהעולם, זה לא שאני כאן והעולם שם. כשהחושים פתוחים, העולם כבר בתוכנו. הצלילים מגיעים פנימה, אנחנו לא צריכים לצאת לצלילים. היופי נכנס פנימה, לא צריך לצאת לקראת היופי. הנעימות מורגשת. אז הבודה מצביע על אפשרות שאנחנו גודעים את האובססיה של לצאת לקראת, ואנחנו מאפשרים לדברים להיות מה שהם היו תמיד. הם כאן, הם מופיעים, הם נוכחים. ויליאם בלייק אמר את זה בצורה מאוד יפה, בשיר שהוא שר, כתב. אני אקריא קודם את המקור באנגלית. He who binds to himself a joy does the winged of life destroy. But he who kisses the joy as it flies lives in eternity's sunrise. ובעברית, כפי שתרגמתי, זה שלשמחה עצמו קושר את כנפי החיים שובר. אך זה הנושק לשמחה במעופה, חי בנצח של זריחה. אז יש בזה משהו, יש בדימוי הזה משהו כל כך יפה, שאנחנו לא צריכים להחזיק ולאחוז בשמחה כשהיא חולפת. הדימוי שבלייק נותן של לנשק את השמחה במעופה, זה דימוי כל כך יפה. אנחנו, זה פשוט, זה כבר פה, זה נמצא, אפשר פשוט ליהנות מזה, להתבשם בזה, לחגוג את זה, לא צריך לקשור את עצמנו אל זה, כי כשאנחנו קושרים את זה, אנחנו קובלים את עצמנו. לפני כמה חודשים קראתי מכתב שכתב ילד בן 5 לסבתא שלו, הוא טייל בהודו עם המשפחה שלו, עם ההורים שלו, הוא כבר לא היה כמעט שנה בארץ, הוא לא כתב, האמת היא שהוא לא יודע לכתוב, אבל הוא הקריא לאימא שלו איזה מכתב שהוא רוצה לתת לסבתא שלו, ואימא שלו כתבה את זה ושלחה את זה לסבתא שלו. ושחר אומר ככה, איך יש כל מה שיש בחיים? איך אפשר לשמוח כל כך? איך אפשר כל כך להתרגש? הריקודים של החיים. איך אפשר לאהוב כל כך? טקטוק, מה יש בעולם? יש משהו מדהים בילד, ובכולנו יש את הילד הזה, שרואה את העולם ופשוט מתפעל מכמה הדברים נוכחים כבר בעולם. וההתפעלות הזאת יכולה להיות אינסופית. כשאנחנו באמת פתוחים, אז לפעמים ילדים יודעים לשיר את זה יותר ממה שמבוגרים מנסים לעשות בשיחות דרמה. אז כשאנחנו מתרגלים ככה, אז אנחנו מגלים שאנחנו פחות ופחות תלויים במה שמופיע ומה שנעלם מול עינינו. הצורך, האובססיה לצאת אל העולם ולהביא משם את הנתח שחשוב לי, או לחתוך את הנתח שלא נעים לי, משהו נרפה בתנועה הזאת, ומשהו יותר חופשי לתת לחיים להופיע ולזרום דרכנו על כל היופי ועל כל הכאב שיש בחיים, כי זה בא ביחד. זה לא שיש רק יופי, יש רק מסתורין, יש רק אהבה, יש אהבה, יש מסתורין, יש יופי, יש לבבות מדהימים, ובאותה מידה יש גם כאב, יש גם אכזריות, יש גם אי צדק, יש גם עוולות. אבל כשמשהו בתוכנו מכיר את התנועה הפנימית של לפגוש את זה ולא לאחוז את זה כדי להחזיק את זה, או לדחות את זה כי זה לא נעים כרגע, אנחנו יכולים לפעול בצורה הרבה יותר אפקטיבית בעולם מבלי תחושת החסר, תחושת המחסור, תחושת הנפרדות שמלווה אותנו בדרך כלל. בסוטרה אחרת, קצרה גם כן, בא תלמיד ושואל את הבודה, קראו לו ג'טוקני, מי שרוצה, לא כל כך חשוב, הוא שואל אותו, מהו המצב של השלום והשלווה? איך למצוא ולדעת את הדרך שמביאה לסיום הגלגול החוזר והנשנה במעגלי הסבל, במעגלי ההשתוקקות, במעגלי המחשבות, במעגלי הפלונטרים והלופים האינסופיים? והבודה עונה לו, תשובה נורא קצרה, הרפה מהחמדנות אחרי עונג, וראה כיצד ההרפיה עצמה מן העולם היא שלווה ושלום. אין דבר שאתה צריך לאחוז בו, ואין דבר שאתה צריך לדחותו. בשבילי זאת הנחיית מדיטציה מאוד מדויקת. אין דבר שאתה צריך לאחוז בו, ואין דבר שאתה צריך לדחותו. והבודה ממשיך, יבש את השאריות של עברך, ואל תייצר דבר אל עתידך. אם אינך נאחז בהווה, אזי אתה יכול לנוע ממקום למקום בשלום. ואפשר לקרוא את זה ולחשוב למה בודה התכוון, ואיך הוא אומר דבר כזה, ואיך הוא... ואפשר לקרוא את זה או לשמוע את זה, ולשאול את עצמנו עכשיו, כאן ועכשיו, במה אני אוחז כרגע? במה אני נאחז? מה אני מחזיק? מה אני דוחה עכשיו, בחוויה המיידית שלי, עכשיו כשאני קורא את זה? וכשאנחנו מגלים, האם אנחנו יכולים להרפות? כאן ועכשיו. ולפעמים זה כל מה שצריך לעשות, לשמוע את זה או לקרוא את זה, להתבונן, לשאול את עצמנו, מה הדבר שאני תלוי בו כרגע? מה הרעיון הזה שאני צריך שיתגשם כדי שאני אהיה עכשיו יותר מאושר, או שאני צריך כרגע שיעלם כדי שיהיה לי יותר טוב, והאם אני יכול לשמות? עכשיו, תשימו לב שהבודה אומר, הוא לא אומר הרפו מהעונג, הוא אומר הרפה מהחמדנות אחר העונג. העונג מופיע. הנעימות מופיעה. אנחנו לא צריכים, אנחנו לא יכולים לייצר אותה בכוח, אבל אנחנו מרפים את הנטייה לחמוד את זה, את הנטייה לחשוב שאני זקוק לזה, שאני חסר בלי זה, וכשזה קורה, כשאנחנו מגלים כאן ועכשיו, לפעמים מספיק לראות את זה, וזה נושר לבד. משהו בתוכנו מרפא לבד, ואנחנו מגלים בכאן ועכשיו רמה אחרת, או מישור אחר, או ממד אחר של הוויה, שהוא שלב לגמרי. השקט מיידי. כשאנחנו מרפים, השקט מיידי. זה לא שאנחנו צריכים לעשות משהו. לפעמים זה קורה לבד. לפעמים אנחנו שואלים את השאלה, מבינים במה נאחזתי כרגע? כרגע נאחזתי בזה שיהיה טוב בעוד שעה כשאני אעשה את השיחה. כרגע נאחזתי בזה שאני צריך קפה כדי להתעורר. כרגע נאחזתי בזה ש... טטטטטטטם, שמים שם, כל אחד שם שם. והאם אני יכול כאן ועכשיו להרפות? והחוויה היא כמו לצנוח לתוך מציאות אחרת, שלא חסר בה, ש... מעולם לא היה חסר שום דבר. כל מה שהיה חסר זה רק הרעיונות שהיו לי בראש, שזה יהיה ככה וזה יהיה ככה וזה יהיה ככה. הדימוי שהכי קרוב לזה, זה דימוי של, ובעיניי זה דימוי טוב למדיטציה, לא הייתי אף פעם בכדור פורח, אבל ראיתי סרטים על כדור פורים פורחים, ובסרטים כדור פורח כדי שהוא ימרי, צריך לזרוק סקים של חול, כאילו, להרפות ממשקל, ואז הכדור עולה, אז הוא משתחרר. אז המדיטציה זה אותו דבר. מדיטציה זה תהליך של ויתור, זה תהליך של הרפיה. במה אני אוחז כרגע? מה התנאיה שמופיעה כרגע? מה אני מרגיש שצריך לקרות כדי שיהיה לי טוב? והאם אני יכול להרפות ולהניח? רק במדיטציה, החוויה היא לא שאנחנו מתרוממים, מתנתקים, אלא החוויה היא אחרת. החוויה היא שאנחנו מתחברים, אנחנו צונחים פתאום לתוך איזשהו מקום הרבה יותר שקט, הרבה יותר מחובר, הרבה יותר חי. זה כאילו תהליכים של אוף, ווף, ווף של צניחה והתחברות והתחברות. אז זה לא שאנחנו מתנתקים, זה אנחנו יותר ויותר כאן ויותר ויותר נוכחים. אז זה לא שזה תמיד קורה, לפעמים אנחנו צריכים לחקור. אמרתי, לפעמים מעורבת בזה חקירה. מה כרגע אני נאחז? מה כרגע אני מחזיק? מה כרגע אני יכול להרפות, לעשות אחרת, לוותר מהפנטזיה שיהיה אחרת? אז זה יכול להיות דרך מופלאה להשתחרר להעמיק. והרבה פעמים עולה פחד שאם אני יוותר, אם אני אהיה אלוף בלוותר, אז לא יישאר לי דבר. או שאני אהפוך לזומבי ואני לא ארצה יותר שום דבר. לא קורה, אם אתם מסתכלים על אנשים שבעיניכם הם ערים יותר, משוחררים יותר, אוהבים יותר, חופשיים יותר, אתם תגלו שהם לא זומבים בכלל, הם עושים הרבה, רק הם עושים לא מתוך אובססיה, אלא הם עושים מתוך אהבה, מתוך אכפתיות, מתוך חמלה. וזה גורם לנו להרהר במה המודל שלנו של עשייה. האם אנחנו עושים מתוך תחושה של חסר, שזה הדרך הרגילה, שאנחנו עושים משהו כי משהו חסר, כי משהו איננו, או אם אנחנו עושים משהו, זה תנועה של מתוך השלם, בתוך השלם. אנחנו בתוך שלמות ואנחנו נעים בתוך שלמות, וזה לא שאנחנו מרגישים חוסר שלמות ואנחנו יוצאים החוצה כדי להשלים. אז זה לא שחוויה של שלמות היא זומביות, בכלל לא, אבל העשייה נעשית מתוך, לא מתוך חסך, אלא מתוך אהבה, מתוך אכפתיות, מתוך דאגה, מתוך נתינה, ולא מתוך קבצנות ומסכנות ותחושת עוני פנימי. אז בוא נשב דקה או שניים בשקט.